כן, כתוב בפרקי אבות. רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שהגיעה שניהם משכחת עוון.
וכל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. וכל העוסקים עם הציבור, יהיו עוסקים עמהם לשם שמיים, שזכות אבותם מסייעתם וצדקתם עומדת לעד, ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה לא עשיתם. רבן גמליאל זה בנו של רבי יהודה הנשיא. למדנו כבר שהלל היה ראש משפחת הנשיאים, הלל עלה מבבל, מזרע דוד מלך ישראל, ולמד אצל שמעיה ואבטליון. בני בתרה, כשלא ידעו להשיב שאלה על ערב פסח שחל בשבת, קמו מכיסאם והושיבו את הלל נשיא עליהם. מהלל, אחריו היה בנו רבן גמליאל, בנו רבן שמעון בן גמליאל, ושוב עוד רבן גמליאל, ועוד רבן שמעון בן גמליאל, שבעה דורות עד רבי יהודה הנשיא, שהוא נקרא רבי, או רבנו הקדוש, יש לו כמה תוארים. בנו של רבי יהודה הנשיא זה רבן גמליאל. הוא אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. מה זה דרך ארץ? שני פירושים. הרמב״ם מסביר דרך ארץ, הכוונה מלאכה, מקצוע. טוב לו לאדם שידע גם כן מקצוע, פרנסה, שיתפרנס בה. המפרשים אומרים, לא הכוונה מלאכה, מקצוע, אלא דרך ארץ, כשיש לאדם מידות טובות שיודע להתנהג בהם עם הבריות, מידות טובות שמתנהג בהם בדרך ארץ, זה נקרא, לזה הכוונה יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, וכמו שנראה בהמשך. אז למה שינה, למה? אם זה הכוונה למלאכה, היה צריך לומר, יפה תלמוד תורה עם מלאכה, כי אחר כך הוא אומר, וכל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בטלה. שמע מינה שהרשע שאומרת תלמוד תורה עם דרך ארץ, זה לא מדובר במלאכה, אלא זה מדובר במידות טובות, במידות טובות באמת, דבר שאדם צריך לעבוד על זה קשה מאוד כל ימי חייו. כבר למדנו שחכמי המוסר אמרו, הלוואי ואדם יתרח 70 שנה לשנות מידה אחת שלו. של אדם שהוא כעסן, כדי להיות לא כעסן רגוע, צריך לעבוד על זה 70 שנה. אדם שהוא קבצן, או אדם שהוא צר עין, יש לו כל מיני, אין לך אדם שאין לו איזה מידה אחת שהיא לא טובה. והאדם חייב לעבוד, לשנות את המידות שלו. ועל זה אמר, יפה, אתה לומד תורה, יפה, אבל מתי התורה היא יפה? כאשר יש איתה גם כן מידות טובות. ואולי נתעכב קצת להבין מי זה היה רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא. כמה בנים היו לרבי יהודה הנשיא? רבי יהודה הנשיא היו שני בנים, ארבעה. שניים נפטרו בחייו, ואלה שניים אחרים היו שמעון וגמליאל. אחד שמו שמעון ואחד גמליאל. גמרא אומרת לפני פטירתו של רבי, גמרא במסכת כתובות, אומרת לפני פטירתו של רבי, אמר לבני אני צריך, תכניסו אצלי את הילדים, היה חולה שוכב על המיטה, הכניסו אצלו את בניו, רבן גמליאל ורבי שמעון. אמר שמעון בני חכם, רבן גמליאל נשיא. שאלו מה פירוש? שמעון היה צעיר וגמליאל היה המבוגר. גמליאל היה מבוגר, זה על שם הסבא. הוא נקרא על שם הסבא ושמעון על שם האבא. אביו של רבנו הקדוש היה רשב"ג, רבן שמעון בן גמליאל. אז יש לו שני בנים, אחד קרוי על שם אביו, אחד קרוי על שם סבו. אמר להם שמעון בני חכם, רבן גמליאל בני נשיא. שאלה הגמרא, מה הוא מתכוון לומר פה? שמעון בני חכם, אנחנו יודעים ששמעון היה חכם. אלא שמעון היה יותר צעיר ושמעון היה יותר גדול בתורה מרבן גמליאל. הגדול היה רבן גמליאל, השני היה רבי שמעון. אבל רבי שמעון היה יותר חכם, יודע הרבה תורה. גם רבן גמליאל יודע, אבל רבי שמעון, שצעיר יותר, פי כמה ממנו כמעיין המתגבר. מלא תורה. אמר, לחלק לתפקידים. הלו רבנו הקדוש היה גם הנשיא וגם ראש הישיבה. עכשיו אמר להם, ראש הישיבה יהיה שמעון, שהוא הצעיר, והגדול, שהוא רבן גמליאל, זה בעל המשנה הזאת, הוא יהיה נשיא על ישראל. ולמה? אמרה שואלת, מה, אולי הגדול? גדול בתורה. אבל ביראת שמיים, רבן גמליאל היה יותר גדול מרבי שמעון. זאת אומרת, רבן גמליאל שהיה בכור, היה ירא שמיים גדול מאוד. אמר רבי יהודה הנשיא, הוא מתאים להיות נשיא. למה? כי צריך להיות נשיא בעל ענווה, בעל מידות טובות. ואז, כיוון שהוא היה ענב, יש פחד מצד שני מי שענב, למדנו שמי שענב צריך להיזהר שלא יתנהג בענבה מלך, אם הוא ענב יותר מדי, ירכבו עליו, אחר כך יעשו מה שרוצים, יעשו איתו. אז מה עושה? צריך להיות תקיף. קרא לו לרבן גמליאל כתוב, ונתן לו סדרי נשיאות, כך אומרת הגמרא בכתובות. אמר לו, בוא אני אדמד אותך איך צריכים להיות נשיא, מה הכללים להיות נשיא. נהוג נשיאותך ברמים, כלומר תנהג בנשיאות בתקיפות. אתה, אני רואה אותך שאתה נכנס לבית הכנסת, נכנס בענבה, מתחבא אחרי הקיר, יושב באיזה פינה, אם אתה תהיה נשיא ותעשה ככה, אנשים בהירו יש נשיא בכלל, יעשו מה שהם רוצים. כשאתה נשיא, תשאיר את הענבה הצידה. הענבה תהיה בבית ענב. אבל בתפקיד הציבורי שלך, אתה חייב להיות תקיף, נהוג נשיאותך ברמים. וכשאתה יושב לפני התלמידים, זרוק מרה בתלמידים. כלומר, אל תתנהג עם התלמידים כחבר. ואז יתייחסו אליך כחבר, וזה לא טוב. בגמרא מובא בירושלמי, שהיה מלמד תינוקות אחד. זמנם היה מלמדי תינוקות. מה זה מלמד תינוקות? לא כמו היום שולחים תלמיד לאיזה מורה, מלמד אותו שעה ביום. אחר כך בא מורה אחר, מלמד אותו שירה עוד שעה, והשני סיפורים, והשלישי וככה. יש לו 20 מורים, הוא לא יודע מכל אחד קצת, 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 פני שהכל יפה לבסמים, בקושי מריח אותו. אז היה מורה מלמד תינוקות, הוא מלמד את הילד מאלף ב' עד שיודע ללמוד גמרא. אחר כך שולחים אותו לחכם גדול שיפלפל איתו בדברי תורה. אבל המורה הזה מלווה את הילד מגיל 3-4, א' ב' קריאה, מקרא, מלמד אותו את כל התנ"ך עם המפרשים, עם המדרשים, משנה, עד שמגיע איתו לגמרא. זה נקרא היה מלמד תינוקות. והיה מלמד כמובן תלמידים, הרבה תלמידים, והוא אוהבים אותו, והוא יותר מאבא, כי הוא נמצא איתם כל היום מבוקר עד ערב. היה מלמד תינוקות זה, יושב שם, כן, רק את הדלת, את הדלת, את הדלת, את הדלת, לא, במקום לצעוק, את הדלת רק לסגור. אז זה היה מלמד התינוקות, מלמד אותו שם. והנה יום אחד המלך שמע שיש פה מלמד תינוקות חשוב, מלמד תינוקות חשוב, והוא רצה להכיר מי זה המלמד תינוקות הזה. איך הוא מלמד? שיוצאים ילדים כל כך יקרים. הלך הרע המלך בכבודו ועצמו יום אחד בהפתעה, ובא לאותו תלמוד תורה, היושב מלמד התינוקות לפניו 50 תלמידים, מלמד אותם, והמלמד תינוקות היה יושב על כיסאו, והמלך נכנס. כיוון שנכנס המלך, כל הילדים נבהלו, נדהמו. המלך בא אלינו לתלמוד תורה, ואף אחד לא הודיע, לא כלום. ראו אותו, והם כולם זעו ועמדו על רגליהם. והמורה מלמד התינוקות נשאר יושב במקומו, לא זז ולא זע. ויש הלכה, כשאתה רואה מלך, אתה חייב לעמוד מלוא קומתך. אפילו מלך גוי, אם אנחנו רואים, צריכים לעמוד לפניו, ויש ברכה שחלק מכבודו לבשר ודם. ואם הוא מלך יהודי, שחלק מכבודו לרעב. טוב, המלך נכנס, שאל את המלמד תינוקות, אמר לו שלום, אמר לו שלום עליך. אפילו לא אמר לו, אדוני המלך. שאל אותו, מה לומדים, הראה לו, אמר, רוצה לשמוע איך אתה מלמד, באמת, רוצה לשאול את התלמידים, שאל, שאל, גמר, יצא, התלמידים כולם עמדו, מלמד התינוקות, לא זז ממקומו, הלך. בצהריים שסיים המלמד תינוקות השיעור שלו, מתי שלח המלך לקרוא אותו. מיד, פעם ראשונה בחיים, נכנס לארמון המלך. עלה אליו, אמר לו, המלך הסתכל עליו, אמר לו, אתה יודע שאתה בן מוות אתה? אמר, כן. אמר, כשרואים מלך צריכים לעמוד. לא בשבילי, זה כבוד המלכות, כבוד הממשלה. לא הכבוד שלי, זה אישי. אתה פגעת בכל הממלכה היום. אמר לו, כן. אמר לו, אז אם כן, מה אתה מסביר לי? לפני שאני אעמיד אותך למשפט ואבצע את הפסק דין, תנמק את ההתנהגות שלך. אמר לו, אדוני המלך, אתה רשאי לעשות בי מה שאתה רוצה, אבל אני חייב לנמק לך. תלמידים הללו לומדים אצלי. כתוב בתורה שלנו, זה רוק מרה בתלמידים. כלומר, אם התלמידים תתנהג איתם, בתקיפות. אהבה, אבל תקיפות. לא יותר מדי. כי אז אתה מתנהג איתם כחבר, אז הפסדת את כל המשמעת, אין משמעת ואין מורה ואין כלום. כך גם אב צריך להיות בבית, כך אם בבית, וכך כל ראש משפחה צריך שתמיד יישאר מרחק מסוים והבדל בינו לבין הצעירים ממנו, כדי שיקבלו ממנו מרות. אמר לו, אני, כשאני יושב עם התלמידים, אני נקרא המלך שלהם. והם שומעים את כל התורה שאני נותן להם, אין מישהו אחר. זה המשה רבנו שלהם, של הדור. ואני בשבילה משה רבנו, שהם יגמרו ללמוד אצלי, יעברו לרב אחר, בסדר, יעברו הרב השני. עכשיו, אם אתה, אדוני המלך, כשאתה נכנס ובאמצע התפקיד, כשאני ממלא את תפקידי, אני אקום ואני אכפוף את קומתי לפניך, נמצא שהתלמידים אצלם יגידו, אז המורה שלנו הוא לא סוף העולם, הוא לא העיקר, הנה יש המלך, יכול עליו, והנה השופט, יכול עליו, ומחר יאימו על המורה שאנחנו נעשה לך כך ונעשה לך כך, ואז איפה הדברים? לא יישמעו ולא יתקבלו, ואין מורה. מורה רבך כמורה שמיים, כך כתוב. אדם צריך לפחד מרבו כמו שהוא מפחד מהקדוש ברוך הוא. אמר לו המלך, עכשיו אני רואה, שמעתי עליך שאתה מורה אמיתי, נאמן ומסור, אבל לא ידעתי כמה. היום בחנתי אותך, אתן לו פרס, ואמר לו, כל יום מחייך אתה תתפרנס ממני, בלי צורך ללקחת כסף מההורים, ואתה תמשיך ללמד כך ילדים עוד ועוד, שיצאו מחונכים ומלומדים ומתורבתים. מכאן ראינו כמה צריך להיזהר בכבוד רבו, כמה צריך להיזהר בכבוד המורה. וזה לצערנו, בדורנו זה, הדבר הזה נעשה מופקר, מופקר. זה שאמר לו לרבן גמליאל, זרוק מרה בתלמידים, כלומר, בבקשה ממך, תשמור תמיד על כבודך בפניהם, תיזהר, אל תתנהג יותר מדי בענבה לידם, שתהיה לך תקיפות. ואמר לו אחר כך, בהווה יושב בין הגדולים, כלומר, תמיד אם אתה רוצה להיות נשיא ולהצליח בתפקיד שלך, תמיד תתייעץ עם גדולים, תמיד תשמע דעות מאנשים זקנים, מאנשים מנוסים, מאנשים בעלי ניסיון, בעלי חוכמה ומדע, שיתנו לך עצות טובות. אותו רבן גמליאל, אחרי שקיבל מאביו את כל אותם דברים, מיד אביו נפטר, והוא נעשה נשיא במקומו. ברבן גמליאל זה הנשיא, ואומר לנו כאן במשנה, זה משנה ב' בפרק ב' שנקרא בשבת, רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. מה זה דרך ארץ? יש תורה ויש עסקים, ואדם צריך את שתיהם. אדם צריך גם עסק להתפרנס, אדם צריך לדאוג לענייני הגוף, אבל לדאוג גם לענייני הרוח, לענייני הנשמה. כלומר, אדם אף פעם לא יזניח דבר אחד על חשבון השני. יהיו לו שעות מחולקות ביממה, לפי כל אחד, לפי הטכניקה שאצלו, לפי ההספק שלו, בלימוד, לימוד תורה קבוע, וגם יהיה לו שעות קבועות לעסקים, ולא יבזבז את מעשיו ואת עסקיו גם פה וגם פה. אבל מה זה תלמוד תורה עם? עם משמע ביחד. זה לא, נגיד, מהבוקר עד שעה 2 זה עסקים, ומשעה 2 עד הלילה זה תורה. לא, הוא אומר עם. אז איך זה יכול להיות עם? ואתם אומרים פשוט מאוד, כשאתה תקיים חצי יממה תתעסק בתורה וחצי יממה בעסקים שלך, כל העניינים שלך יהיו ביחד משותפים. באיך הם יהיו משותפים? כשאתה נגיד בבוקר בא לאכול, אז אתה בא לאכול לכאורה, מה אני עושה כעת? הוא שואל אם לקחת מרגרינה של בלובנד או של מטה או של תלמה או של זה, מה יהיה שם התורה? לא, אז הוא יגיד אם זה כשר או לא כשר, אם זה חמץ שעבר עליו הפסח או לא. אז הנה למדת התורה, אפילו שאני שואל כדי שאני רוצה לאכול. עכשיו אם אתה לוקח את הלחמנייה הזאת ואתה שואל אם היא הופרשה חלה או לא הופרשה חלה, אז אתה כבר אמרת דברי תורה. אתה מברך על הלחמנייה, אתה הולך ליטול ידיים, אז אתה נזהר שהכלי יהיה כשר. אם הכלי מנוקב, הוא פסול לנטילת ידיים. נטילת ידיים לאוכל אי אפשר ליטול בלי כלי, אז הנה אתה נוטל עם כלי. הנה אתה מקיים תורה עם דרך ארץ. אתה בא לאכול, אתה מקיים עם זה תורה. אתה בא לשתות, מה מברכים על השתייה הזאת? אתה מקיים עם זה תורה, אתה מברך. וכן הלאה, בכל עניין ועניין שאתה בא לעשות, אתה שואל מה ההלכה אומרת, הנה קיימת תורה עם דרך ארץ. הלכת לעסקים, יש דיני הונאה, יש דיני גזל, יש דיני שקר, יש דיני מרמה, יש הלכה כמה מותר לך להרוויח, ויש הלכה כמה מותר לך לשבח את המקח, את הסחורה שאתה רוצה למכור, אתה חייב לומר את האמת, מה לספר עליה. כל זה הלכות על גבי הלכות. אתה בא לשקול, אתה מוכר דבר שקול, מדוד. לא תעשו עוול במידה, במשקל ובמסורה. אספר לכם כמה פעמים היו מספרים שהחכמים של ירושלים, בטח היו בעוד מקומות כאלה גם, שהיו גומרים את הלימוד כל יום, היו יוצאים לשוק, היו מקנאים מבעלי הבתים שהסוחרים שעומדים ומוכרים בשוק. הרי היום מה שנשאר זה נשאר רק סחורות של פירות וירקות, חקלאות, מוצרי חקלאות ששוקלים. היום כבר הסוכר בארוז והאורז וכל הדברים ארוזים. אבל פעם הכל היה במשקל. אז היום יש עדיין את הירקות והפירות. היו מקנאים בהם. אומרים להם, למה אתם מקנאים בנו? הרי אתם חכמים גדולים ועוסקים בתורה. אומר, אתה יודע, אתה כל רגע ורגע מקיים כמה וכמה מצוות עשה. כתוב בתורה, לא תעשו עוול במידה, במשקל ובמסורה. הן צדק, אפת צדק תהיה לך. אתם מקיים כל רגע. הגמרא אומרת, כשאדם שוקל ומוכר דבר ונותן כמו שצריך מסעו ומתנו באמונה, כאילו ברא שמיים וארץ, כאילו כל מעשה בראשית לפניו. והזוהר הקדוש הסביר שהמשקל הזה, כבר דיברנו על זה, המשקל הזה יש בו שם הוויה, שמו של הקדוש ברוך הוא. שתי כפות המוזניים מכאן ומכאן זה פעמיים ה', יש בשם הוויה ה' מכאן וה' מכאן. המות או הכלי המחבר את המוזניים זה וו. היום אפשר לומר החוגה הזאת זה וו, יש הלשונית הדקה שהיא הקובעת, זה היוד. הנה יוד כבבקה. ואם חס ושלום, אם חס ושלום גנב או רימה או אפילו טעה במשקל, זייף כאילו את שם הוויה. לכן כתוב, אני השם אלוהיכם. אני עתיד להיפרע ממי שמתמין משקלותיו במלח ומכחיש אותה וכן הלאה. אז כמה אדם צריך להיזהר במשקל? אז הוא אומר לו, אתה שוקל ועוד יש הלכה. מה זה הין צדק יהיה לך? בטח צדק. מה זה הין צדק? צדק משלך ותן. ככה הגמרא אומרת, אתה רוצה שיהיה לך ברכה, אתה שוקל, נגיד, מבקש ממך קילו, תן קילו ועוד 2 גרם, קילו ועוד 10 גרם. צדק משלך ותן. אשר על כן היום המשקלים הללו אלקטרונים, זה גרוע מאוד מאוד. אלה המשקלים האלקטרונים עם ספרות, שיוצא גם הכסף עם האגורה. אוי ואבוי, וזה א', זה א', ב', זה הרבה פעמים מזייף ב5 גרם. הרבה פעמים. זאת אומרת, לרעת הלקוח. יש פה בעיה גדולה, בעיה מאוד עם המוזניים האלה. לכן כדאי לוותר לטובת הקונה, תמיד לוותר באיזה 10 אגורות, ככה לא להיכנס לתוך הבעיה הזאת. כי כתוב, הן צדק, צדק משלך ותן לו, וזה בדוק. כי גם כשהמשקל ריק, הוא עובד על 0 או 0.5, 0.5, הוא כל הזמן מהבהב. וכששוקלים, בפועל יוצא ש5 גרם פחות, הוא לא מדייק. אז זה לא טוב, זה לפי ההלכה זה לא טוב. לכן תראה, אז מה הם היו עושים החכמים? היה יוצא מבית המדרש, אחרי שלמד כל חצי הלילה וכל היום, הולך לירקן, אומר, תעשה טובה. יש לי 5 שקלים, 50 שקל בכיס. תמכור לי את הבסטה הזאת ב-50 שקל. בסדר, כך. ואז היה עומד החכם, והבן אדם עומד, אומר, כן, מה רצית? מתבייש, אני רוצה את בעל הבית. אומר, אין דבר, אני כעת עוזר לו. מה אתה רוצה? מלפונים? מוכר לו, מלפונים שוקל. אומר, הרי אני בא לקיים מצוות עשה, הן צדק ואפת צדק יהיה לך. לא תעשו ולא תעשה, לא, גם מצוות עשה, גם מצוות לא תעשה. לא תעשו עוול במידה, במשקל ובמסורה. ושוקל ומוכר. אחרי עושה עוד כמה כאלה, אז כל אחד קיים מצוות עשה ולא תעשה, אך אומר לו, טוב, תודה רבה, עכשיו אתה רוצה לקנות חזרה את הסחורה, נותן לו את 50 שקל, מוכר לו חנות חזרה והלך. אז ככה הרוויחו שניהם, האיש הרוויח שהחכם בא פה, עשה ברכה בחנות שלו, קיים מצוות, והחכם הרוויח, קיים בינתיים כמה מצוות עשה. זאת אומרת, תראה, אל תחשוב שאתה לא לומד תורה. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. כשאתה עוסק במסחר שלך, במשרד שלך, בעסקים שלך, אתה מקיים כל רגע ורגע דברי תורה, אתה מקיים מצוות תורה. אנחנו חושבים שהחיים שלנו החילוניים אין להם שייכות לתורה, וזה לא נכון, זה שלול כל צדק. כי כל רגע ורגע בחייך, בעסקים, בכל מקום, אתה גם מקיים מצוות, אתה גם עוסק בתורה. וזה בא רבן גמליאל לומר לנו. ועוד אמרו רבותינו, אתה הולך לישון, אתה עובד את השם, איך? אתה קורא קריאת שמע על המיטה? אתה אומר פסוקים? שינה לא באה לך, מה אתה עושה? לוקח עיתון עד שזה תרדם? אוי ואבוי, כל השדים שיש בעיתונים יבואו לך בלילה. מה אתה עושה? תעסוק בדברי תורה, תקרא פסוקים, תחזור על פסוק כמה פעמים, כמה וכמה. קח איזה ספר זוהר, תקרא שם, קח איזה ספר משניות, תעיין עד שתתעייף ותרדם. אז הנה אתה ישן עם דברי תורה. יפה, תלמוד תורה עם דרך ארץ. אתה הולך, אתה עובד, תיזהר לא לדבר לשון הרע. אתה בדרך הולך, תיזהר לא להסתכל איפה שאסור להסתכל. תקיים דברי תורה ובלכתך בדרך. זה יפה, תלמוד תורה עם דרך ארץ. הרב צפנת פענח היה מחבר, כתב פירוש על פרקי אבות. אומר, מה זה יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ? משהו מעניין מאוד. הוא אומר, תראה, אין דבר בעולם שלא צריך תפילה, לכל דבר צריך זכות. תראה לך, בן אדם הולך לבית הכנסת כדי ללמוד תורה, בדרך תפס אותו מישהו, דיבר איתו, הפריע לו, או האיש הזה היה צריך ללכת לשיעור תורה, עוד לפני שנכנס בא מישהו, קוראים לך בבית דחוף, מסכן הזה הפסיד את השיעור, ובסוף זה לא היה דחוף, היה אפשר לסדר את זה אחר כך. המזל שלו גרם. למה? למה שלא יתפלל לקדוש ברוך הוא כהוגן. אומר, כל דבר שאתה בא לעשות תתפלל לקדוש ברוך הוא לפני כן. אתה יוצא מהבית, אתה קם בבוקר, איך שאתה מוריד את הרגליים מהמיטה, אתה אומר, מודה אני, תכף הוא מיד תגיד, ריבונו של עולם, יהי רצון שהיום הרגליים שלי יוליכו אותי רק למקומות טובים, ושתשרה שכינה במעשה ידיי, ודברים שלא רצונך, שלא אעשה אותם היום הזה. אתה יוצא מפתח הבית, שים ידך על המזוזה ותגיד, ריבונו של עולם, תן לי הצלחה היום שאלך ועשה את רצונך, ולא אכעיס אותך, ולא יהיה שיחה בפי הבריות, לא ייקשלו אנשים על ידי, ולא אני אקשל על ידם. ואתה תצליח. אתה הולך לבית המדרש, תתפלל בדרך שאני אכנס לבית המדרש, ואזכה לשבת שם, וימצא גם מקום טוב, שלא אצטרך לעמוד ולהתעייף שם. ואחר כך אוכל לשבת ולשמוע תורה, ולא להירדם, ושהדברים ייכנסו באוזניי, והשם ייתן כוח לזה שמדבר, שיגיד דברים נכונים, ולא לפעמים סתם ככה יעביר לנו את הזמן. תפלל, ושהתפילה שלנו תעלה, אז השיעור ילך כמו שצריך. כל דבר צריך זכות, כל דבר צריך תפילה. אומר, וזהו, יפה, תלמוד תורה עם דרך ארץ. מה זה דרך ארץ? דרך ארץ פירושו תפילה. דרך ארץ, דרך העולם להתפלל. כל דבר טוב להתפלל. ואיפה ראינו דרך ארץ זה תפילה? אומר, פשוט מאוד, תפילה. הגמרא אומרת שמשה רבנו לפני פטירתו התפלל 515 תפילות כמניין תפילה. תפילה תף זה 400, פ 80, למד 30, הרי כבר 510, וה 5, 515, תפילה גנטריה 515. דרך ארץ, דרך דלת רש כף, 224, זה דרך. ארץ 291. 224 ועוד 291, 515. מי שלא מאמין שיבדוק. 515 דרך ארץ, 515. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, תורה עם תפילה. לכן, אבל כתב רבנו ארי, תפילה אחרי לימוד תורה אין למעלה ממנה. וזה אדם צריך ללמוד תמיד, שבא להתפלל לא ישר יבוא יבקש. תפילה אחרי הלימוד, זה מה שאנחנו עושים כאן, זה בזכותו של צבי, יאמר לזכותו, זה פתיחת ההיכל שאחרי הלימוד, זה בוקע את כל הרקיעים. זה חרב חדש שאין דבר שעומד בפני זה, שום שטן לא יכול לקטרג. אם אדם יושב לומד תורה, שעה, חצי שעה, שעתיים, אחרי זה יעמוד יתפלל, התפילה שלו עולה לרקיע. יפה, תלמוד תורה עם דרך ארץ. שיש תורה עם תפילה, זה הכי חשוב. זה הדבר הנפלא, שהגיעת שניהם משכחת עוון, את העוון, את העוונות, את הסתרה האחרה, זה מכניע, זה משפיל אותם, זה מוריד אותם עד למטה. רבנו עובדיה מברטנורה, אתם יודעים שרבנו עובדיה מברטנורה היה פה בארץ, לפני כ-600 שנה היה פה. 500-600 שנה, מגורשי ספרד. והוא בא לירושלים, ואז ירושלים הייתה כמעט חרבה, ביקר בכל המקומות, ויש ספר ממנו, הוא מתאר שם כל מה שהוא מצא בירושלים. רבנו עובדיה מברטנורה כותב, הוא המפרש של המשניות. הוא מפרש את המשנה ואומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, ידוע שהתורה מייגעת את הנפש, נקראת תושייה. אדם שבאים לו עבירות, באים לו מחשבות זרות, ילמד תורה. התורה מעסיקה את המוח, ולא סתם ילמד תורה, ילמד תורה עם פירוש, להבין מה כתוב. ואז קורא משנה, יקרא לזה פירוש. קורא הלכה, יחפש את הפירוש, את המקור של ההלכה. זה יעסיק לו את המוח, מסלק את היצר הרע. אבל צריך גם עבודה, צריך שני דברים. אדם שרואה שיצר הרע קם נגדו, אדם שרואה שיצר הרע קם נגדו, אז הוא צריך שניים, הוא צריך תורה וצריך עבודה. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. המלאכה מעייפת את הגוף, התורה מעייפת את הנפש. על ידי זה יתעייף, על ידי שניהם תעייף מהגוף ומהנפש. ואז היצר הרע יעזוב אותו ולא יוכל עליו. שאל, מה זה שהגיעת שניהם משכחת עוון? כן. אורי, בינתיים 800 איש מסתכלים עליך. לא, אל תפרים, אוקיי. ביטול תורה. שהגיעת שניהם משכחת עוון. מה זה משכחת עוון? היה צריך לומר שהגיעת שניהם מגרשת עוון, אבל משכחת, מה זה שכחה? מה השכחה עושה פה? אומר, משכחת לאחרים. הכוונה ככה. אם אתה רוצה, הוא בא להגיד לאדם שרוצה להוכיח אחרים, אתה רוצה להוכיח אחרים, להגיד להם, להגיד להם לעבוד את השם, שיהיו בסדר, אז אתה צריך לדעת תורה, ולא מספיק שתדע רק תורה. כי אם אתה תדע תורה, ולא תדע מה הולך עם עסקים, ולא תדע מה זה בעיות של ייסורים, ולא תדע מה זה בעיות שיש בבית בין בני זוג, לחצים של אישה, לחצים של ילדים, לחצים של בריאות, ועניינים של סחורה, אתה לא יודע את כל זה, לא תוכל להוכיח את האנשים כמו שצריך. כי אתה לא מבין בזה, יגידו לך, מה אתה יודע? אתה יודע רק תורה, אתה למדת כל היום ולמדת רק תורה, אתה לא יודע מה הולך בעסקים. אז הוא אומר, אתה רוצה להוכיח אחרים, כתוב, אל תדון את חברך, עד שתגיע למקומו. אתה צריך להיות בקי בעניינים שלו. ואז כשאתה בקי בעניינים שלו, אתה יכול בדיוק להעיר לו ולשפוט אותו איך שצריך להעיר. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שהגיעת שניהם משכחת עוון. אתה רוצה להשכיח מאחרים את העוון, אתה צריך להיות מתמצא גם בתורה וגם בדרך ארץ. זה כותב הבן איש חי, שפעם הגיע איזה יהודי אחד, עשיר גדול היה, אבל תלמיד חכם, הגיע לאיזה עיר, והיה שם בית הכנסת מלאה, 400-500 איש, ספירת העומר בין מנחה לערבית, מחכים עד שיגיע הזמן ערבית, זמן ספירת העומר, איזה 10 דקות רבע שעה. אמרו, מישהו יגיד דברי תורה בכבוד. לא, אף אחד לא היה שם שהיה מוכן לדבר. פתאום עמד הגביר הזה, אמר, בסדר, מי אתה? אמר, אני המוכיח מבילנה. היו קוראים למי שנותן נותן דברי מוסר, המוכיח. אמרו, בכבוד, עמד להגיד דברי מוסר, איזה דברים נפלאים. והביא דוגמאות מהחיים שלו. אמר, רבותיי, העולם הזה זה הבל וריק, תדעו, אני עלי עסקים, ואני התעסקתי ככה עם אדמות, והתעסקתי סחורות ואוניות, ונסעתי מעבר לים, והייתי בכל מיני ארצות, ראיתי המון עשירים, ולא ראיתי אף עשיר מאושר, ראיתי הרבה עניים, והיו רוב עניים מאושרים, אוכלים את לחמם בכבוד ובשקט ובשמחה, ואפילו שאין להם, ועשירים רבים שיש להם הכל, אין להם שום מנוחה. וכן הלאה, התחיל לדבר איתם. טוב, גמר. פתאום עמד אחד, אמר, צלח לי, אני רוצה לשאול אותך. אני מכיר את המוכיח מבינה. למה אתה אומר שאתה המוכיח? זה לא אתה. אמר, מה זה המוכיח מבינה? המוכיח זה אחד שצריך להביא הוכחות למה שהוא מדבר. אמר, תראה, יכול אדם לבוא ולהגיד דברי מוסר יפים מאוד, השאלה אם הוא בדק אותם באופן מעשי בחיים, איך זה מתרגם לשפת המעשה בחיים שלנו. אבל אני בדיוק האיש המתאים להגיד להם את זה, כי אני בא מהעולם העסקים, אני איש עסקים, אני איש סחורה, אני איש עבודה, אני איש שיודע מה זה העולם הזה, אני איש שביקרתי בהרבה ארצות, ואני בא ואומר לכם, רבותיי, שתדעו לכם שהכל הבל וריק, והעיקר זה תורה, ואין לך מאושר ואין לך בן חורים, אלא מי שעוסק בתורה, אז זה נקרא מוכיח מבינה. וזה אמר שלמה המלך, שלמה המלך דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים, הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש. הוא אומר, עשיתי לי שידה ושידות, בניתי לי בתים, נתעתי לי קרמים. מה, כששלמה המלך צריך לדבר, אמר להם הבל הבלים, אמרו לו, מה פתאום, למה שינה את שמו כתוב בשיר השירים אשר לשלמה? במשלי כתוב משלי שלמה בן דוד, למה בקהלת כתוב דברי קהלת בן דוד? מתי קוראים לו קהלת? במרשם התושבים הוא עשה שינוי השם? מה זה כמו היום כל אחד אומר, הרב, אולי השם שלי לא מתאים, אני אחליף אותו. מה תחליף אותו? החליף גם את הפנים שלו, את צבע השיער שלו, כל אחד חושב שהשם זה ניתן להחלפה כמו חליפות. זה לא ככה, שמו של אדם זה כך קראו לו. מקסימום אם הוא חולה אנוש, מוסיפים לו שם, אבל להחליף שם, מה שייך להחליף? אז שלמה המלך החליפו לו את שמו, מה זה קהלת? הגמרא אומרת שקהל קהל ואיסף המון רכוש, המון עסקים. שלמה המלך לא היה כמוהו, שהיה בקי בכל החוכמות שבעולם, ולא השאיר סוג מדע שלא למד, את כל המדעים בעולם ידע. את כל החוכמות, את כל העושר, את כל ההנאות, את כל התענוגות. מה אומרת? שהיה לו ספינת אוויר. מה שנקרא?
מה שנקרא מטוס קל של היום. מטוס. היה לו נשר שהיה מטיס אותו כל יום לאפריקה ולכל מיני מקומות. היה בקיא בשדים, היה מדבר עם שדים. היה יודע מה יש תחת האדמה. שבע שכבות יש מתחת האדמה. שבע ארצות. עד למטה, הוציא משם בריאות, מי לא שלט על הים ועל היבשה, באוויר,
מתחת לאדמה ומעל האדמה, ידע הכל. והוא בא ואומר, תדע, הבל הבלים, אמר הקהלת, הבל הבלים, הכל הבל. תדע לך, בסוף, סוף דבר הכל נשמע, זה רק צריך זה, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. ככה אמר שלמה. אז נמצא שזה נקרא מוכיח. זה אמר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שהגיעת שניהם משכחת עוון. עכשיו, מה זה יפה? יפה, אומר, תראה, יש אדם שהוא יושב כל היום, הוא יגיד, אתה יודע מה, יצר הרע רודף אותי. מה אני אעשה ליצר הרע? ריבונו של עולם, אני כל הזמן רוצה לברוח ממנו. כמה טוב אם הייתי יכול לשבת פה כל היום, מהבוקר עד הערב, לא היה לי דאגות של פרנסה, הייתי מוכן להתפרנס, בוא נגיד 1,000-1,500 שקל בחודש, יושב פה מהבוקר עד הלילה, יוצא מפה בלילה, הולך הביתה, חוזר עוד פעם בבוקר, וככה אין לי שום בעיות. ואתה חושב שככה מקבלים עולם הבא, ואתה הצדיק שבגן עדן? אומר, לא, זה לא, זה טעות. זה לא נקרא צדיק שאתה כל היום יושב אשרי יושב בביתך בתוך בית הכנסת ולא עושה עוונות. איפה אתה עושה עוונות? בטח, מי שבבית הכנסת איך יגנוב ואיך ירצח ואיך ינאף ואיך יעשה כל מיני עבירות. יפה, תלמוד תורה, מתי אנחנו יודעים שהתורה שלך שאתה למדת היא תורה בת ביצוע שיצא ממנה תוצאות נכונות עם דרך ארץ? נראה אותך בתחנה המרכזית ותיסע לפה ותיסע לשם ותראה כל מיני דברים ויהיה לך כל מיני פיתויים ותוכל לגנוב ותוכל לשקר ותוכל לזייף ושם לא תזייף. אפילו שאתה בינתיים רואה כל מיני אנשים שהם לא אגונים ואתה פוגש כל מיני מראות נגעים, אבל מה אפשר לעשות? יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. הכוונה, מתי התלמוד תורה שהגיעת שניהם משכחת עוון? מתי אתה יודע שהעוון הוא איננו? כאשר יש לך תלמוד תורה האם דרך ארץ, הכוונה, אתה יוצא בחוץ, אתה נמצא גם ברחוב, ואתה שם לא חוטא, השכר שלך פי כמה מזה שנמצא בבית הכנסת והוא לא חוטא. כי זה שנמצא בבית הכנסת שהוא לא חוטא, בוודאי שהוא לא יחטא. כי אין לו שם את הפיתויים ואת הלחצים ואת הניסיונות שיש לאדם שנמצא בחוץ. אז נמצא שזה לא נמדד צדיק או זה לפי מה שאנחנו מבינים. אלא אדרבה, ככל שאדם יש לו יותר יצרה והוא עומד נגד יצרו, זה אשרה ואשרה חלקו שאין לך דבר גדול מזה. זה שעשה מעשה נורא, כתוב במדרש, שהיה תלמיד חכם אחד גדול בזמן האמוראים, שהיו לו קבוצה של תלמידים גדולים מאוד בתורה, והיה יושב מלמד אותם מסכתות שלמות על פי היושבים ופלפלים בחוכמה. והנה יום אחד היה ראש חודש, שבראש חודש הזה הרב לא בא לבית המדרש, היה צריך להיות לאיזה שמחה, ולא בא לבית המדרש. היה לו תלמיד אחד חשוב מאוד, בחור צעיר, יפה תואר ויפה מראה, מחונן בכל מיני מידות טובות, כל מיני מעשים טובים. הבחור הזה היה יושב ועוסק בתורה. חיכה לרב, ראה שהרב לא בא, אז הוא אמר, אני אצא קצת לשאוף אוויר, אצא קצת החוצה. יצא חוץ לעיר. חוץ לעיר היה שם איזה גן גדול עם פרדסים, אילנות, רימונים, תאנים, קרם של ענבים. ראה כל מיני פירות, ראה כל מיני דברים נפלאים. ויש שם מעיינות, ליד זה איזה באר מים, ליד השוקת, שתה קצת מים, אכל פירות, קרא קצת תהילים, ישב שכב שם על האבן, ישב לנוח. והנה עברה שם איזה נערה גויה, מחשמה וזכרה, ביתה של פלונית. ראתה אותו, דיברה איתו, צחקה איתו מפה משם, והבחור הזה המסכן נכשל בעבירה. נכשל בעבירה, מיד אחרי שיצר הרע עזב אותו, התעורר, רגיש מה עשה, התחיל לפקוט בחיות איומות. אמר, איך הפסדתי את עולמי ברגע אחד? מה עשיתי? לא ידעתי לעמוד מול היצר הרע שלי. אני כל היום יושב בבית המדרש ועוסק בתורה. זה מה שעשיתי, היה ראש חודש, חזר הביתה, לא דיבר עם אף אחד, שכב על המיטה וביקש את נפשו למות. אמר, יותר טוב לו שהוא ימות כעת, יעשה תשובה וימות מאשר המשיך לחיות, וכל חייו יזכור את הכישלון האיום הזה שהוא לא יכל לעמוד מול היצר הרע שלו, מה הוא שווה אם הוא לא יכל לעמוד. ואז היה בוכה ובוכה ובוכה כל היום ההוא וכל הלילה, מרוב צער. כל הלילה לא ישן, והיה כל הזמן חושב מה צריך לעשות, איך מתקנים את הדבר הזה. הייתה לו אכזבה מרה. קם בבוקר, פלל ככה בחטף, הייתה לו כבר החלטה. הייתה החלטה, נגמר היום, חיכה שאנשים כולם הולכים לעסקים שלהם, הרחוב קצת מתרוקן, שם פעמיו והלך למקום ההוא. לאותו מקום שהוא היה שם אתמול. והוא החליט שהוא יגיד וידוי, יקרא שמע ישראל, שלח יד בנפשו, והוא ימות על קידוש השם, ימות עם תשובה. ותהיה מיטתו כפרתו. הלך לשם, הייתה לו כבר החלטה. החליט החלטה, נגמר היום, חיכה שאנשים כולם הולכים לעסקים שלהם, הרחוב קצת מתרוקן, שם פעמיו והלך למקום ההוא. לאותו מקום שהוא היה שם אתמול. והוא החליט שהוא יגיד וידוי, יקרא שמע ישראל, שלח יד בנפשו, והוא ימות על קידוש השם, ימות עם תשובה, ותהיה מיטתו כפרתו. הלך לשם, ישב על אותו ספסל שהיה שם אתמול, קרא וידוי של יום הכיפורים, בדמעות שליש, והוא כל הזמן בתענית, לא אכל ולא שתה מאתמול. קרא אחר כך כל ספר התהילים, הלך טבל שם במעיין, יצא מהמעיין, עמד שם בבאר, לקח שם שם איזה חרב בבאר, לקח קעית, והוא עלה על הספסל כדי לקפוץ, אמר יתקע בו החרב בליבו, והוא יחנק שם בתוך המים וימות, גמרנו. עמד שם, עד שהוא עמד בא לעשות את זה, מי בא לשם? אותה מרשעת. חזרה בחזרה. אתמול הייתה מסתובבת שם, באה עוד פעם. ואמרה לו, שלום לך, והוא בא. ברגע שהוא בא להגיד וידוי, בא רוצה למות, באה הסתרה אחרה מולו. מי הביא אותה? סמך מים זאתי, אמר, מה אני אעשה? התחילה לחייך לו והביאה לו מתנות וקנתה לו אוכל ושתייה, והוא לא עונה לה. בא מפה, עכשיו מה יעשה? יעשה את זה לידה, היא תצעק, היא לא תיתן לו למות. אז החליט לחכות רגע. וזו מתחילה לפתות אותו מימין ומשמאל, מקדימה ומאחר, והולכת מפה, הולכת משם, ואומרת לו, בוא, למה אין לך מצב רוח? מה קרה? פניך דלים היום? ומתחילה לדבר ולדבר ולדבר ולדבר. בסוף, אז הוא החליט שהיום זה לא עסק, אפשר, הוא לא עונה לה. לא עונה לה. עבר חצי שעה, התייאשה ממנו, אז הוא החליט שהוא ילך, הוא יבוא בערב, יעשה את מה שהוא התכונן לעשות. חזר לבית המדרש. חזר לבית המדרש, הרב הגיע, והוא איחר. חזר לבית המדרש, הרב שלו היה, בתקופת האמוראים, בעל רוח הקודש. היה באותה שעה נמנם הרב, והנה התעורר, נכנס התלמיד, שנכנס, עמד הרב מלא קומתו. אמר, ברוך הבא, צדיק יסוד עולם. זה התלמיד נבהל. הסתכל על הרב ורצה למות באותו רגע. מה אם האדמה הייתה פותחת את פיה ובולעת אותו, היה טוב לו. הוא רואה שהרב יודע מה הולך איתו, אבל מה אומר לו צדיק יסוד העולם? הוא צוחק עליו, הוא רוצה לי לעקוץ אותו, מה קורה פה? והתחיל להיות בצער גדול. נכנס, פרץ בבכי מר לעיני כל התלמידים. אבל לא יודע מה קרה. והרב מתחיל להרגיע אותו, קרא לו, לקח אותו לחדר השני, מתחיל לדבר איתו. לא עוזר. התחיל לבכות, רק בוכה, חצי שעה רק בוכה. אמר לו הרב, תדבר, תגיד מה יש לך, לא יכול להתחיל לדבר, לספר מה היה. אמר לו הרב, תראה, אתה לא מספר, אני אספר לך. תגיד לי, מה היה איתך היום, איזה מעשה עשית היום? אמר הרב, רוצה להכאיב לי מה שקרה איתי, לא יודע, אסון נורא. אומר, לא, היום קרה איתך דבר נפלא. לא יודע. אמר לו הרב, אני אספר לך קודם, ואחר כך אתה תספר לי. אני עכשיו באתי היום לשיעור, לא ראיתי אותך בשיעור, הייתי בצער עליך. הייתי עייף מאתמול, והנה נמנמתי. ראיתי אותך בשדה, הוא ראה בדיוק את הגינה, בגינה כזאת וכזאת, ואתה מסתובב שם. והנה בא איזה נחש עם שלוש ראשים, רוצה לשוח אותך, ופתח את פיו, רוצה גם לבלוע אותך. והוא בא אליך מהרגליים, ואתה עומד ומתפלל, והנה כמו איזה עמוד אש יוצא ומגרש אותו. בא אליך מצד הראש, אותו דבר. בא מהידיים, בא מהבטן, בא מהגב. אתה יושב, הוא בא אחריך, אתה שוכב, הוא בא אחריך, אתה יושב, לומד, הוא בא אחריך. ואני כל הזמן בחלום בוכה וצועק לקדוש ברוך הוא שיציל אותך. והנה פתאום ירדה איזה אבן אחת מלמעלה, התגלגלה מראש ההר, ורוצצה את ראש הנחש, והוא מת, ואתה ברחת. ובדיוק כשזה קרה, החלום נגמר, אני התעוררתי, ואתה נכנסת. אז אני, אין לי ספק שאתה היית בסכנה גדולה, והשטן עמד מולך, והשטן ניסה לנצח אותך, ואתה ניצחת אותו והרגת אותו. עכשיו תספר לי אתה מה קרה לך. סיפר התלמיד מה היה אתמול ומה היה היום. אמר לו, חביבי, תחיה, ותדע לך שאתה בא עם תשובה גמור, אחרי שקיבלת על עצמך לעשות תשובה, ורצית להרוג את עצמך, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאדם ימות, כי לא יחפוץ ומות רשע, כי אם בשובו מדרכה וחיה. נכון שחטאת, אבל זה היה שעה של חולשה. מי יאמר זיקיתי ליבי? איזה אדם בעולם יכול לומר, אני יכול לעמוד מול יצר הרע? לא למדנו שהיה אחד מגדולי התנאים, כל יום היה מתפלל שהשם יציל אותו מיצר הרע, עד שאשתו לא הבינה מהו, מה יש לו להגיד, הוא כבר 5 שנים לא נוגע לה באצבע. שהוא שם איזה חפץ, שם על השולחן, לא מדבר איתה, לא מסתכל על אשתו, כבר לא מסתכל. עד שיום אחד הלכה לנסות אותו בגינה, ושהוא חזר, נכנסה להכיס את עצמו לתוך התנור, עד שהיא אמרה לו, אני הייתי, אני דיברתי איתך, הוא דיבר עם איזה אישה, והוא ענה לה. סך הכל שוחחו, נהל שיחה עם איזה אישה. אז חזר הביתה, אמר ככה יצר הרע, עשה לי, אמרה לו, לא, זה אני הייתי, אני התחפשתי לאישה אחרת ודיברתי איתך. אז בכל זאת הכניס את עצמו לתוך התנור, רצה לשרוף את עצמו. זאת אומרת, אין אדם בעולם שיכול לומר, אני מוגן מיצר הרע. אין דבר כזה בעולם. ועל זה הגמרא אומרת, זה סוד הפסוק, אין במלאכיו לא יאמין, ובקדושיו לא יאמין, ובמלאכיו ישים תהולה. בקדושיו אפילו הצדיקים הקדוש ברוך הוא לא מאמין להם. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. עד רגע הפטירה, אז האדם יודע שהוא בסדר. לפני זה, עדיין שמה, חס ושלום ייקשר ביצרו. זה אומר, אתה אומר לאותו תלמיד, אתה צריך להודות לשם, שבאה אותה נערה רשעה וניסתה עוד פעם להטיע אותך כשלא שמעת אליה, והיא התייאשה, עכשיו מהיום תדע, אל תנסה לשלוח יד בנפשך ואל תעשה כלום, כי כבר העוון ההוא נמחל. זה שראיתי את הנחש עם השלוש ראשים שהתרוצצה גולגולתו, סימן שהעוון ההוא נמחל, אז אין לך כבר מה לפחד. זה אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שאדם בחוץ יודע לעמוד מול יצרו הרע, שהגיעת שניהם משקחת עוון. עוד אמרו רבותינו, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, כשאתה לומד עם חברך, אל תבזה את הפירוש שלו. יש 70 פנים לתורה, יש כל מיני פירושים לתורה, אבל בתנאי שהוא לא אומר הלכה לא נכונה. הלכה לא נכונה זה אסור, צריכים למחות. אבל פירוש אחר, אל תגיד לו איזה פירוש זה, הוא אמר איזה קושייה, אל תלעג לו. יפה, תלמוד תורה, תמיד שאתה לומד תורה ושאתה מפרש תורה עם דרך ארץ. שמעת מישהו אומר פירוש, תגיד, זה גם פירוש, גם יכול להיות פירוש. על למה שהגיעת שניהם משכחת עוון יותר מזה? כתוב שאדם שלומד, אפילו לומד איזה ספר, וכתוב שם איזה פירוש, לא ילעג לפירוש הזה. הגמרא בירושלמי אומרת, העולם יראה אדם כאילו בעל שמועה ניצב מולו. אתה קורא משנה של רבי, תחשוב שרבי יהודה הנשיא עומד מולך ושומע איך אתה קורא. אתה לומד זוהר, תדע שרבי שמעון בר יוחאי עומד מולך ושומע. ויותר מזה, הגאון חידה כותב, שמי שרגיל ללמוד תורה של איזה מחבר, או ספר של איזה קדוש, אותו צדיק תמיד שומר אותו. אדם שרגיל לקרוא תהילים, דוד המלך תמיד שומר עליו. אדם שרגיל ללמוד זוהר, רבי שמעון בר יוחאי תמיד מגן עליו. וזה סיפר לכם כמה פעמים, הגאון רבי עזרא עתיה, זכר צדיק לברכה, שמענו ממנו, היה ראש הישיבה לפני 23 שנה נפטר, בתפשין למד, אחרי לג בעומר, למחרת. הוא תמיד היה לומד מהרש"א על הש"ס, מהרש"א דיבור אחרי דיבור. כשמבחנים אצלו היה כל דיבור של מהרש"א, מה רצה מהרש"א במילה הזאת, מה רצה במילה הזאת. וסיפר לנו שהוא היה לומד מהרש"א קבוע, ואשתו הייתה חולה. היה לה חום, 40 חום בלילה, והוא דאג מאוד מאוד. פחד, אולי תמות אשתו, עד כדי ככה היום, היה לו פחד. והיה בצער גדול, יש לו ילדים קטנים בבית. נכנס לישון, בקושי היה מנמנם, ובוכה, בוכה, כל הלילה היה יושב לומד ובוכה, לומד ובוכה. נרדם על הכיסא, ראה בחלום זקן אחד נשוא פנים, מברך אותו ואומר לו, אל תדאג רבי עזרא, אשתך תבריא. והיא כבר, החום שלה ירד. אמר לו, מי אדוני? אמר לו, אני שלמה אליעזר אידליש, אני המהרש"א. אתה לומד אותי, והיום למדת את דבריי בצער, היית בוכה, אני יש לי צער שם בשמיים, ירדתי להתפלל עליך. ומיד התעורר, הסתכל, ראה שהיא מתחילה להזיע, בבוקר כבר הייתה בריאה. תמיד היה מספר לנו את הסיפור הזה, תראה מה זה כשאדם לומד תורה של מישהו, הצדיק ההוא מגן עליו. הרב חידה כותב, למשל, אדם רגיל לעשות איזה מצווה, הוא מגיע לתת איזה צדקה כל יום, אז בשמיים גם אם נגזר עליו שיפסיד את הכסף, בא אליהו הנביא ואומר, אבל האיש הזה נותן כל יום צדקה, איך הוא ייתן צדקה? אז בגלל זה לבד משאירים לו את הממון. אדם כל יום בא נגיד פותח את בית הכנסת, או מסדר כיסאות בבית הכנסת, או מדליק את החשמל, או עושה איזה דבר לציבור, או נותן שיעור באיזה מקום. לא עלינו נגזר עליו לחלות, נשכב במיטה. לא קורה שבן אדם לפעמים שבוע, שבועיים נעדר, חולה וזה? גם זה צריך להיות, אומר לא. הקדוש ברוך הוא אומר, מה, כיוון שהוא רגיל במצווה הזאת, אז הוא יפסיק איזה שבוע, שבועיים מהמצווה, יהיה חולה? לא. לכן יש לך מצווה, אף פעם אל תוותר עליה. אתה עושה איזה מצווה, אתה עושה איזה מנהג טוב, תמיד תעשה את זה באופן קבוע. כי אדם צריך להיזהר מאוד, וזה לעולם יראה אדם כאילו בעל שמועה ניצב לפניו. הוא מקיים איזה מצווה, לומד איזה תורה, תחשוב שבעל המאמר עומד לפניך, ואז אתה תיזהר. ויש מעשה נורא על זה. בספרד היה לפני 700 שנה יהודי אחד שהיה עשיר גדול. העשיר הזה היה נוהג לעשות היו לומדים גמרא שם בבית הכנסת, שיעורים, והוא היה גם אחד מהמארגנים של השיעור, היה להם שם רב שנותן שיעור, הוא היה דואג לספרים, דואג לכיסאות, לקורסאות, קריות, היו יושבים אז בנחת לך ללמוד תורה, והיה דואג שיהיה להם משקה ותאורה כמו שצריך, וכל פעם היו עושים סיום, היה על חשבונו עושה, היה לו בית גדול, ענק, עושה שם סעודה גדולה, מזמין את כל החכמים, מזמין את כל משתתפי השיעור, מתפלא בית הכנסת, סעודה גדולה על חשבונו, שוחט כבשים, צון לרוב. כך היה מנהגו כל השנים. והנה שנה אחת, סיימו את כל השס. היו אחת לכמה שנים, מסיימים, לומדים כל יום, שתיים, שלוש דפי גמרא, איך שזה יוצא להם? פעמים דף, פעמים שתיים, פעמים שלוש. אז אחרי משך שלוש, ארבע שנים, מסיימים את השס. אמר, בואו נסיים, נעשה סיום. עשה סיום, יכין, סעודת מלאכים. סעודת מלאכים אצלו בבית. אצלו ארמון גדול, חצר ענקית. הכין אותה שם, שם ספסלים עם קריות ואיזה מפות מפוארות ומילה, שולחנות, כל טוב. טוב, ישבו, הביאה לחם, לחם חם עם סום סום מיוחד, עפו אותו, לחם עם צורה מיוחדת לכבוד הסיום. וכל החכמים שם יושבים בראש, נותנים ידיים ושרים, איזה שמחה עצומה. היה שם יהודי אחד עני מסכן. שיהודי הזה היה רעב, שמע שיש סעודה, מסכן שלושה ימים לפני זה צם. קודם יש אוכל. בא לשם, היה רעיף מאוד ועייף, לאם לדרך. נתן ידיים שלא יהיה הפסק. ראה פיתה אחת, לקח אותה, ואמר, אינך בשקט בצד, אינך עוד הולך להיסבר, ואתה נמתך לבית. טוב, פותח את ידיך, מסביר לך ארץ, ברוך אתה, השם, מוציא לך מן הארץ, איך סיפה להכניס את זה לפה, פתאום העשיר הזה צועק עליו, אי, זובל וסובה אחד שכמוך, אתה לא מתבייש. הוא היה מתוח העשיר, הוא מכין את הסעודה. מה אתה קופץ לפני כולם? אתה רואה, יש פה חכמים, עוד אף אחד לא התחיל לגרוע בהמוצים, מה אתה, התנפלת? ומי הביא אותך לפה בכלל? אתה לבזות אותו. ואמר לו, מה אתה בסך הכל? רק בקושי קורא תהילים. כל היום זה האיש הזה היה רגיל לקרוא תהילים. קורא תהילים כל הזמן, לא יודע ללמוד מסכן, אבל כל היום יש לו ספר תהילים בידו, מרופעת וכולו כבר קרוע מהוע, והוא קורא כל הזמן תהילים, גומר וחוזר וחוזר, אולי 100 פעם, הוא לא יודע כמה פעמים הוא קורא בשבוע את התהילים, הוא כל הזמן קורא. אז רק לא אמר, חדיך, קורא תהילים, אתה פה לומדים גמרא וזה, אתה בא וזה, טוב, זה שתק, העשיר הרגיש, הוא עשה לו יפה, השאיר אותו שם לאכול, הביא לו אוכל, אבל ביזה אותו. נגמרה הסעודה, נהיה מאוחר בלילה, גמרו את הכל, כולם ברכו את העשיר, העשיר הזה הלך לישון, באו המשרתים, פריקו את כל הציוד, ניקו את השטח, זה עלה לישון. עלה לישון רק היה כעד שמה, הוא ישן. רק ישן, וואי וואי מה רואה. הוא רואה שנעוצרת איזה מרכבה ליד הבית שלו, ברד משם שלושה אנשים לבושים, איזו תלבושת מיוחדת של קציני צבא בכירים, עם חרבות, יוצאים וקוראים לו, אתה מוזמן למלך. איזה מלך, מי מוזמן, מי אלה, אף פעם לא ראה אותם. הולכים אותו, מכניסים אותו לתוך המרכבה, נוסעים. הוא מנסה לשאול אותם, אלה כפואים, כמו אילו הביאו אותם ממוזיאון השעווה. לא זזים. דבר עליהם, ממיננו מיכאל, מסמולנו גבריאל, מלפנינו אוראל, אחורינו רפאל. שום דבר, לא עונים, צלים אלה. טוב, שותק, ומראים, איפה הולכים? העגלון בתא שלו, והוא יש לו תא מיוחד עם הפריון, יושב שם מכובד, מוזמן למלך. איזשהו מלך, מה קרה באמצע הלילה? מה? לא יודע. נוסעים, איזה 20-30 קילומטר, עוצרים באיזה מקום, שזה מערה גדולה, נפתחת, נכנס בפנים, איזה אור, ואיזה כינורות, ואיזה שירה, אבל פחד ואימה יש שם. ורואה שוטרים עומדים שם בסך, והוא נכנס. מכניסים אותו, אין מעבר רק בשביל איש אחד, ועושים לפניו דרך, הוא הולך. הולך, רואה ממול איזה במה גדולה, יושבים שם, מה זה? מלאכים, נשיאים, לא מלך אחד, כמה, מה זה פה? מהעולם הזה? הוא לא יודע. סוף שומע, השמש שם מכריז, עמד איזה אחד עם מדים, אומר, הגיע הנתבע, עשיר פלוני, בן פלוני. וזה עכשיו יבוא בית הדין וידונו אותו. מה רואה שם, איזה מלאכים. אז הוא הבין, זה גן עדן העליון, הביאו אותו לגן עדן, לבית הדין שם.
וואי וואי וואי.
על מה הדין? מה קרה? אבל לוויה לא עשו. מה, בדין עושים בדין לוויה? קודם יש לוויה והיא נועם, צבאות, חיצות, חברה קדישה, משלמים כסף, עושים בעיות. מה זה כעת זה? כבר בדין? הגדרה ראשון בדין? טוב, נשמע מה קורה. והנה עומדים שם, רואה עומד, מי עמד? לא פחות או לא יותר, דוד המלך. עומד, יצא קרוז, דוד מלך ישראל חי וקיים, כולם עמדו על הרגליים. אמר דוד המלך ואמר, אני גלוי וידוע לפניכם, לפני ריבון העולמים, שלא לכבודי ולא לכבוד בית אבא אני עושה, אלא לכבוד התורה הקדושה. ואני יש לי תביעה על העשיר הזה. העשיר הזה הוא יהודי לשמיים חשוב, אבל יש לו מידות לא טובות. שהעשיר הזה היום זכה ועשה סיום מסכת, וזח דעתו עליו, והתגאה, גבה ליבו בקרבו, וחשב שהוא כבר סוף העולם, כבר נעשה גדול הגדולים ויכול לבזות את כל מי שהוא רוצה. וחושב שהוא עשה איזה מצווה, גמרנו, הוא קנה את כל העולם הבנייה שלו. וכל החכמים באו אליו היום בבית וישבו שם, עשו סעודה גדולה. אבל יש שם אחד איש עני, מסכן, שפל רוח שמימיו לא פותח פיו, והעני הזה אני מעיד עליו ששלושה ימים לא אכל, לא ראה סעודה. לא אכל לחם, שתה אולי דברים אחרים, אבל לחם לא אכל. והיה רעב מאוד, ובטעות מסכן, תקפו בולמוס, אמרו לי תולדיים, והרשו להם מתולדיים, והניחו כיכרות לחם ליד כל אחד ואחד, היה מונח לפניו כיכר לחם, הריח עלה באפו, עוד רגע היה מתעלף, היה נופל ומת, חס ושלום. לקח את הכיכר, דרך המוציא. וגם אם נניח, ככה דוד המלך מספר להם, שהוא לא עשה בסדר, שלא ביקש רשות מבעל הבית ולא חיכה שהגדול יברך קודם. אבל טוב, עשה טעות, שזה היה צריך לבזות אותו, אבל זה היה חולה, דינו כחולה. מי שאחזו קורדיאקוס, מי שאחזו בולמוס, מאכילים אותו אפילו ביום הכיפורים. ככה היה צריך לעשות, אבל לא על זה אני בא, ככה אומר דוד המלך. אלא שהוא אמר קבל עם ועדה, האיש הזה קורא תהילים וחושב את עצמו וביזה אותו, כאילו מי שקורא תהילים זה איזה אחד עם הארץ מדאורייתא ודרבנן. וכבר ידוע מה שהגמרא אומרת, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, יהי רצון מלפניך, שכשהוא עוסקים בספר תהילים כאילו עוסקים בנגעים ואהלות, זאת אומרת מקבלים שכר שלומד בתורה מי שקורא תהילים. אז יא רעש גדול, אמרו מי הוא זה האיש אשר מלאו ליבו להגיד כן, יעמוד על רגליו. איזה מסכן, לא יכול לעמוד מהפחד והאימה, הוא כל קיבל שוק. מיד אלה השוטרים שהביאו אותו, העמידו אותו ככה, הרימו אותו באוויר, ואז הוא היה עמד, לא יודע איך עמד, אמרו תדבר, תחיל להגיד מה ענה ומה אומר. אומר, אמר להם יותר טוב שאשתוק. אמרו לו, אתה מודה? אומר, אני מודה, הכל אמת ויציב. חטאתי, עוויתי, פשעתי, תרחמו עליי. זהו, אין לי מה להגיד. אמרו, עכשיו ישבו הבית דין, לא יודעים מה לענות. אמרו הבית דין, ביות ובעל הדין מודה ומתוודה, והוא מבקש חרטה, והוא מבקש מחילה. אנחנו מבקשים מדוד המלך, שיודע שהוא מוחל לו. אמר דוד המלך, ודאי אני מוחל לו, אבל כל מה שעשיתי, לא עשיתי את זה לכבודי, לא שאני נפגעתי, אלא שכדי שהוא יורה תשובה לעצמו, שידע שהוא לא בסדר, ולאחרים. אז אמרו לנו, מה אתה אומר? אני אומר, אני מקבל עליי, תפטרו אותי לשלום, ואני אתקן את המעשה, ואני אפרסם אותו ברבים. אמרו, בסדר. מחול לך, מחול לך, מחול לך, שלוש פעמים אמרו לו, ושלחו אותו לחיים טובים לבית. והנה זה התעורר ויקץ, והנה חלום, וכל המיטה שלו זהה כמו אמבטיה, כל הגוף אין פיג'מה, כבר נאבדה הייתה שוחה שם, ולכולו רועד, אשתו והילדים קמו, מה קרה לך? מהר הביאו לו, משחו אותו בשמן ועשו לו, כל הגוף רועד 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 מפרקס. מרחו אותו, עשו לו מסאג'ים, הרגיעו אותו, נתנו לו לשתות. קם בבוקר, אמר לרב, אני רוצה היום לעשות עוד סעודה. מה סעודה? אתמול אכלנו, לא יכולים לאכול. שני ימים של ראש השנה, מה קרה פה? אמר לו הרב, תחכה שלושה ימים, אני לא יכול. זאת אומרת, הוא בסוף הסכים, חיכו שלושה ימים, סעודה לכבוד דוד המלך, והזמין את כל העיר. ועמד שם והביא את היהודי הזה שקורא תהילים, מושב אותו בראש. אמר, זה סעודה לכבודך. עמד וסיפר את המעשה הזה בראש חוצות, ואמר אני מבקש מחילה מדוד המלך ומכל לומדי תהילים בפני האדם. אומר תראה כן תהילים כמה זה חשוב, מכל אדם יזהר מה לומדים פה. היהודי הזה היה קורא תהילים, דוד המלך תמיד יש לו הנאה ממנו, וזה דוד המלך אמר. הגמרא אומרת, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, אגורה בהולכה עולמים, עולמים אגורה בהולכה לעולם. אמר הקדוש ברוך הוא, דוד אתה רוצה לחיות גם בעולם הזה גם בעולם הבא? אי אפשר. עכשיו בן אדם אומר, באים אליו, אומרים, תגיד, איפה אתה רוצה להיות כעת? בגן עדן או בסודאי? אומר, בסודאי. לא, בגן עדן. תחליט, אי אפשר, גם פה וגם פה. הוא יגיד, גם פה, גם פה. לא, אי אפשר. או אתה עם הגוף שלך פה, או הגוף ישאיר אותו, לא עלינו, והנשמה שלו למעלה. דוד אומר, אגורה והולך העולמים, אני רוצה להיות גם בסודאי, גם בגן עדן. אמר לו, איך אפשר? אמר דוד, אפשר. ריבונו של עולם, יש לי פטנט. מה הפטנט? שאחרי שהוא ימות, יקראו תהילים בסודאי, יקראו תהילים בכל מקום, אז הוא נמצא בגן עדן והוא נמצא גם פה, נמצא בשתי העולמות. לכן צדיק שכותב תורה ואנחנו אומרים את התורה שלו, הוא נמצא לפניך באותה שעה. וזה הירושלמי אומר, לעולם יראה אדם כאילו בעל שמועה עומד לפניו, תראה כאילו המחבר של אותו ספר, המחבר של אותו פרק עומד לפניך. ואז תיזהר, אתה תלמד תורה מתוך קדושה, מתוך פחד. זה אמר יפה, תלמוד תורה עם דרך ארץ. כשאתה לומד תורה, תדע מי הוא האיש שכתב את המאמר הזה, תשים אותו לפניך, על ידי זה יגיעת שניהם משקחת עבור. ונסיים, זה הגמרא אומרת. לא, אנחנו בימי העומר, צריכים להזכיר זכותם, והיום גם ראש חודש, ראש חודש אייר, להזכיר זכותם של הצדיקים, רבי שמעון בר יוחאי וחברם. ושמעון בר יוחאי בגמרא כתוב אמר, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, קוצר בשעת קצירה, תורה מה תהיה עליה. יש ב-1 לחודש, ב-3 לחודש הוא הולך לקבל מזכורת מהבנק, אחר כך ב-15 לחודש יש מעם, אחר כך ב-20 לחודש יש קצבת ילדים, 28 קצבת זקנים, אחר כך קופת חולים, אחר כך זה. אז כל החודש, כל יום יש לו ביומן איזה עסקים. ותורה, לא כתבת איפה תורה בלוח שלך ביומן, תורה מה תהיה עליה. אומר רבי שמעון, אין קופת חולים, אין אדמות, אין מעם, אין מס הכנסה, אין כלום. אתה תשב, תלמד תורה, איפה? במדבר אפילו. מה, אתה באת פה לעולם לבזבז אותו? רבי ישמעאל אומר, אי אפשר, אני צריך גם זה וגם זה. הגמרא אומר, טוב, מה עושים? מסקנה, יש ויכוח. רבי שמעון אומר, אל תעסק בעולם הזה, שב תלמד תורה, אתה אל תדאג, אוכל יבוא לך, פרנסה יבוא. הרבי ישמעאל אומר, אי אפשר, זה צריך זה וזה. הגמרא אמרה, הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. זה רק יחידי סגולה יכולים לעשות מה שרבי שמעון בר יוחאי עשה. לכן אנחנו עושים הילולה לרבי שמעון. איזה שמחה, תראה זכה רבי שמעון. כבר יש 2,000 שנה שנפטר, וכל שנה עוד ועוד מאות אלפים, רבע מיליון, זה כמה באים שם למירון. וגם לא רק אלה שהולכים למירון וכי צריכים ללכת עד מירון, גם אלה שיושבים פה ויושבים בכל מיני מקומות, זה עושים לימוד לכבודו, זה לכבודו נקרא, זה הילולה, אשריהם ואשרי חלקם. עשרה מיליונים מישראל אותו לילה יושבים, עוסקים בתורה, לומדים ועושים שמחה גדולה של הגל העומר. אי, מה זכר רבי שמעון, תראה, ופה איזה ראש ממשלה או איזה נשיא או איזה מסכן, אין מניין, אין מניין להגיד קדיש, אין מניין. והבן שלו עומד, לא עליכם, יותר טוב שלא יעמוד ולהגיד קדיש. איזה כיפה מנייר, הוא לא יודע להגיד חצאי מילים, מסכן, צריך ללמד אותו עברית או ארמית. אז מה זה? אלא זהו, הרבה עשו כרבי שמעון. רבי שמעון ידע שעיקר העולם הזה זה רק תורה, לא בא אדם פה להתעסק. אז תעשה קצת בעסקים שיהיה לך חיים קצת יותר קלים, אבל העיקר זה התורה. זה יפה, תלמוד תורה עם דרך ארץ. זאת אומרת, צריך עוד משהו. נסיים. ואני כזית רענן בבית אלוהים לעולם ועד, כך דוד המלך אמר. מה זה ואני כזית רענן בבית אלוקים? אומר דוד, לפחות, לפחות אני מבקש ממך, כמו שאתה דואג על ענייני העולם הזה, תדאג גם על ענייני העולם הבא. בבקשה, בוא נעשה הסכם. אתה דואג שהחליפה שלך שאתה הולך לקנות תהיה חליפה יפה, טובה, בא טוב, שלא מתכמת מהר ויפה. גם ציצית אני מבקש ממך, בוא נעשה הסכם. ציצית תקנה גם ציצית הכי יפה, הכי טובה, הכי מעולה. אתה קונה לעצמך קורסה טובה בבית ואיזה כל מיני מכשירים, חשמל, שיהיה לך נוח, קנה לך גם ספרים טובים שתוכל לשבת ללמוד בהם תורה. קנה איזה טפ קטן עם איזה קלטות של דברי תורה, שתשב תשמע גם את זה. אתה, כל דבר שאתה עושה בשביל העולם הזה, תעשה גם בשביל העולם הבא. אתה קונה אוכל מזין ובריא וטעים, תקפיד גם לקנות אוכל כשר, מעוסר ומתוקן. כמו שאתה דואג לגוף, תדאג גם לנשמה. ואיפה הראיה? מהזית. כל האילנות, בקיץ יש כעת הפריחה יוצאים, אבל בחורף, ריק, העץ הוא ערום. אין כלום, שלכת, הוא ערום לגמרי. אבל יש עץ אחד שגם בחורף הוא נמצא, זה הזית. האילן הזית גם בחורף, הענפים שלו והעלים שלו קיימים בעץ. דוד אומר, ואני כזית רענן בבית השם. אני לא בא לבית הכנסת רק מתי שטוב לי, מרגיש טוב, ואין לי כאבי ראש, ואין לי לחצים, ואין לי שום בעיות, וישנתי היום, ואני שבע, ואני רגוע. אני תמיד בא. כמו הזית שהוא בין בקיץ, בין בחורף, הוא נמצא בעץ, נמצאים הענפים שלו, אנחנו צריכים להיות בבית הכנסת, בבית מדרש, יום יום, כמו שכל יום אתה אוכל, כך כל יום אתה צריך ללכת לבית כנסת, כך כל יום אתה צריך ללכת לבית מדרש. ואני כזית בבית אלוקים, עולם ואל, אז אתה תפתח בקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא יגן עליך. נזכיר הערב רק את הלילה הזה, פטירת רבי יעקב ברב, שהוא שמח את מרן רבי יוסף קארו, בראש חודש אייר. רבי יעקב ברב ברח. הוא ממקדונה בספרד, הוא ברח, ואז הוא תלמידו של רבי יצחק אבוהב הראשון. רבי יצחק אבוהב היה גדול הדור באותו תקופה, 600 שנה היה רבי יצחק אבוהב, שגורשו מספרד. רבי יצחק אבוהב הלך לפורטוגל, מלך פורטוגל יצא לקבל את פניהם וקיבל אותם שם 300 רבנים, בראשם רבי יצחק אבוהב. אבל רבי יעקב ברב, מעניין מאוד, הגיע לפורטוגל, אמר לו לרבו רבי יצחק אבוהב, אני לא יושב בפורטוגל, אנחנו יוצאים מגלות לגלות, עזוב, אני אלך לארץ ישראל יותר טוב. אבל הדרך לארץ ישראל הייתה קשה. הוא היה בהתחלה בפז במרוקו, הגיע לשם. בהתחלה לתלמסן, אחר כך הגיע לפז. ישב שם שנתיים שלוש, ומשם עלה לארץ ישראל. בירושלים היישוב פה לא היה, ערבים היו עושים צרות צורות. כל יהודי שהיה בא לגור, היה צריך לשלם 500 לירות זהב, מס. קניינו מגורים, מס. אז ברחו לצפת, ובצפת אז היה כמה מאות רבנים. הגיע לשם רבי יעקב ברב, חידש את הסמיכה, הוא רצה לסמוך רבנים כמו בתקופת הסנהדרין בזמן בית המקדש. אבל קיים את זה כמה שנים ואחר כך הדבר הזה לא יצא לפועל. אבל הוא חידש את הסמיכה והוא ששמח את מרן בעל השולחן ערוך, רבי יוסף קארו. למה נקרא מרן? ראשי תיבות, 200 רבנים נשמח. מי שמח? אותו רבי יעקב ברב, סמכו אותו כל חכמי ישראל, אותו לראש הרבנים. ורבי יעקב ברב אחר כך שמח את מרן רבי יוסף קארו. נפטר בן 93 בצפת. הקבורה שלו בצפת ידועה, נבטם בצפת בבית החיים שם. אגב, אני שומע שמארגנים פה, צבי, מארגנים נסיעה. בערב, אומרים לי פה שבלי נדר יהיה נסיעה בעוד חודש, בעוד 4 שבועות, ביום חמישי. אתה לוקח אותי גם? תיקח אותי, לא שימה, כן? טוב, אם תיקח אותי, אני אבוא בלי נדר, למה לא? אז נשתתף, נעשה נסיעה ביום חמישי בעוד 4 שבועות. עם ישראל צריך הרבה תפילות. אני היה בצפת, בעמוקה, בלי נדר ואיזה מקומות, ביום חמישי. בטח יודיעו פה מתי ההרשמה. זה עוד 4 שבועות, רבותיי, אבל להתכונן מעכשיו. אם המשיח בא לפני כן, כמובן אנחנו כבר לא נעשה נסיעה, אז תסלחו לנו. אבל לא, לא יהיה כבר, יקומו המתים, מה ייקח את המשיח? מה, אתה לוקח אותו להסתובב בית כברות? איזה דיבורים האלה. עכשיו רבי יעקב ברב קבור בצפת. בצפת יש שם מערה, ובתוך בית הקברות יש מערה שנקראת מערת האלשך. מערת האלשך, שם קבור רבי משה אלשך, אבל לפניו נקבר רבי יעקב ברב. שם קבורים כמה צדיקים באותה מערה. זו המערה שקבור בה רבי יעקב ברב בצפת, נפטר באלף אייר, כמו הלילה. זו הפטירה שלו. ואיתו אחר כך קברו אחריו את רבי משה אלשך. יש שם לידו מערת מה שנקרא הושע בן בארי, זה טעות, רבנו ארי כותב, זה רבי יהושע בן חנניה. זה מערה שנייה ליד, זה גם בית עם כיפה שם בבית הקברות של צפת. זכותם תגן עלינו, ויהי רצון שיעמדו בתפילה, ויהיה לנו ולכם ראש חודש טוב ומבורך, ובשורות טובות להתבשר מארבע כמה ישראל בראש חודש.